אנחנו נמצאים עכשיו ימי בין המצרים. אני זוכר שהיה קטע יפה כזה שבחור בישיבה היה מסתובב שואל בחורים כל מיני שאלות כאלה, בחור, קצת פילוסוף. אז אחת השאלות שהוא היה שואל זה, תגיד, היית רוצה אולי ללכת לישון בראש חודש אלול ולקום במוצאי יום כיפור? זה בחורים שעדיפו את זה, כל הלחץ של אלול וראש השונה ועשר סמי תשובה ועם כיפור והכל, היה עדיף ללכת לישון לפני כן ולקום אחר כך. זה יכול להיות, חשבו על זה שזה יכול להיות נחמד. זאת אומרת, נראה לי שעם הזמן ועם השנים אז פחות ופחות אנשים היו בוחרים בזה, אבל כמה וכמה אמרו לי במשך השנים כשסיפרתי להם את הקטע הזה, אמרו לי שתשמע, ראש השונה עם כיפור זה לא, אבל בין המצרים כן. בין המצרים היינו רוצים ללכת לישון בשבעה עשר בתמוז בלילה, לקום במוצאי תשעה באב ישר לבין הזמנים. מה צריך את כל השלוש שבועות האלה? מה עושים איתם בדיוק? מה זה השלושת השבועות האלה? וזאת שאלה, זאת באמת שאלה. יש פה באמת נושא שאנחנו צריכים ללמוד אותו. א', כי השלוש שבועות האלה הם שלוש שבועות חשובים מאוד ביהדות, בשנה שלנו ובאמונה שלנו. חלק גדול מההתמודדות של האדם בחיים זה להתמודד עם קושי, להתמודד עם קטנות, להתמודד עם כאב, להתמודד עם צער. זה לא פשוט, ובריחה מכאב וצער באמצעים של שינה של שלוש שבועות או אמצעים אחרים, זה לא פתרון. זה לא פתרון, ההפך. יש ביטוי שמדברים עליו, חסיד שספרים מלאים בזה, אבל אפשר להביא מקורות, אבל זה נמצא בהמון מקומות. עיקר הבנייה של הבן אדם היא דווקא בזמני קטנות, דווקא בזמנים האלה של הכאב, ודווקא בזמנים האלה שבהם האדם מתמודד ולא קל לו ההתמודדות. זה מיגר איתך עלייך ייפול. פה היהדות האמיתית נבנית. כשמצטרפים לעם ישראל או מצטרפים לקדושה, כשזה הולך בקלות ובכיף וזה נוח ונחמד, זה יפה, זה בהחלט יפה. אבל אין מקבלים גרים, לא בימי דוד ושלמה, ולא מקבלים גרים לימות המשיח. מי שרוצה להצטרף לעם ישראל, הזמן עכשיו. הזמן כשזה לא הכי נחמד, ולא הכי זה. ומי שהצטרף לעם ישראל בזמן השואה, זה היה סיפור. זה הצטרפות אמיתית. מיגר איתך עלייך ייפול, מיגר איתך בעניותך, עלייך ייפול בגדותך. זה כבר רבי יבמות. מיגר איתך בעניותך, עלייך ייפול בגדותך. יש משפט שדוד המלך אומר לפני ההסתלקות שלו, הוא מלמד את הבן, שלמה המלך, אורחות חיים, הוא מלמד אותו איך להתייחס לאנשים, ואז הוא מלמד אותו שם, תראה איך להתייחס לשימי בן גרה, תראה איך להתייחס ליואב בן צרויה, ועל שתי החברה האלה אומרים לו, זה אנשים שיודעים לזהות הזדמנויות, ולכן כשאתה לגובה, הם איתך עד הסוף. ברגע שאתה מתחיל לרדת, הם הראשונים לדרוך עליך, הם הראשונים לא לספור אותך. תיזהר מאוד מאוד מהאנשים האלה שיודעים להיות חברים רק כשמשתלם. זה לא חברים, וההפך, אל תיתן להם גם את ההזדמנות לחזור בהם. הם פספסו, מיד להרוג אותם. מיד להתנתק מהם. לא לשחק איתם את הטנגו הזה, לא להיות בריקוד הזה איתם. מי שלא רציני, לא רציני. אם מי תתקרב, את מי תקרב אליך? ולבני ברזילי הגלעדי תעשה חסד, והיו באוכלי שולחניך, כי כן קרבו אליי בבורכי מפני אב שלום אחיך. זה המשפט שאומר דוד המלך לבן שלו שלמה, ברזילי הגלעדי, לא בדיוק הדמות המהודרת, נכון? הגמרא ביבמות מספרת לנו שברזילי הגלעדי היה בן אדם שהקדושה שלו לא הייתה משהו, מי יודע מה. כשהגמרא מדברת על סוג מסוים של בדיקה לבן אדם עם קרות שופחה, אומרת הגמרא שאולי יראו לו בגדים של נשים ולפי זה נראית התוצאה. אומרת הגמרא שכולי עלם ברזילי הגלעדי, נינו, כולם כאלה שטופים בזימה כמו ברזילי הגלעדי. זה לא בדיוק היה הדוגמה. ובכל זאת, דוד המלך אומר לשלמה, ולבני ברזילי הגלעדי תעשה חסד, אותם תקרב, והיו באוכלי שולחניך. למה? את שימי בן גרה, ראש הסנהדרין, תרחיק. את יואב בן צרויה, שהיה איש גדול מאוד, והגמרא אומרת שהיה בית שלו היה כמו אברהם אבינו, אותו תרחיק. ואת ברזילי הגלעדי תקרב? כן. כי כן קרבו אליי בבורכי מפני אבשלום אחיך. כשהייתי בזמן מצוקה, כשברחתי מפני אבשלום, הם היו שם בשבילי. לא בזמנים שהייתי מוצלח והייתי מלך בירושלים והכל היה בקלות. בזמנים שהיה קשה. בזמנים שברחתי, ואז לא רק שהם קרבו אותי, אלא כי כן קרבו אליי. הם נתנו לי את התחושה שהם זוכים להתקרב אליי. הם עשו את החסד הזה גם במאור פנים, בחיוך, בלתת לבן אדם שמקבל את החסד תחושה טובה. כי כן קרבו אליי בבורכי מבני אבשלום אחיך. החפץ חיים תמיד היה מצטט את המשפט הזה על ברזילי הגלעדי, שדוד המלך אומר לשלמה, והוא אומר, כן, זה הזמן. זה הזמן להתקרב אל הקדושה. זה הזמן להתקרב אל הקדוש ברוך הוא. בזמנים שדברים לא הולכים כמו שצריך. בין המצרים. בין המצרים מכפיל את עצמו בשלוש סוגים. יש עולם, שנה, נפש. זה כלל. כל דבר בעולם בנוי בעולם, שנה, נפש. עולם זה בעצם כל ה-6,000 שנה שהעולם קיים, מבריאת העולם לפני 5,779 שנים, ועד בעזרת השם, כן, עד עוד 200, עד שהעולם ייגמר. לפי כמה שיטות, לא ניכנס לזה, כן? לפי כל עולם עובר תהליך אחד. אותו תהליך במקביל עובר על כל נפש ונפש. כל אדם בעולם עובר בחיים שלו את כל התהליך. וגם כל שנה ושנה יש את כל התהליך הזה שעובר על כל העולם ועל כל נפש ונפש, עובר בכל שנה ושנה על כולם. זאת אומרת, שלושה תהליכים שהם במקום, בזמן, באדם, אבל זה שלושה דברים שקיימים בעולם, עולם, שנה, נפש. ולכן, אלה מסעי בני ישראל, אחד הלימודים של הבעל שם טוב, והדברים כתובים גם בדברי הגאון מווילנה, בספר בצניות הפרק ה', והעריכו בזה הרבה בספרי חסידות. אלה מסעי בני ישראל, כל יהודי בחיים שלו עובר את כל התהליך. הבעל שם טוב עומד על זה בקשר לפרשת מסעי, ואומר שכל יהודי עובר את כל התהליך של המבט מסעות. זאת אומרת, יציאת מצרים ומבט מסעות, ובאמת בספרי חסידות העריכו בזה הרבה, אם זה הקושניצר מגיד בעבד הסיסרואל, אם זה הספסמס, יש לו הרבה קטעים על זה, אם זה מהשילוח, כולם, כל החסיד של ספורים בעצם מפתחים את הדברים האלה של הבעל שם טוב, ומתחיל מהדגל, אם אני לא טועה, המקור הראשון שמביא את זה, זה הדגל מחנה אפרים, והם כולם מביאים ומפתחים באמת את העניין הזה שהאדם עובר מבית מסעות, ומה אנחנו צריכים ללמוד מהמבית מסעות האלה, ויש פה באמת הרבה לימודים, הם גם כולם מקשרים את זה לקריאת התורה של בין המצרים. זאת אומרת, הרי תלתה לפורענותה, יש שלושה שבועות שבין המצרים שבהם קוראים את פרשיות מתות מסעי דברים, או עם מתות מסעי מחוברים, אז פנחס מתות מסעי בשבת אחת, ואז דברים, שזה שבת חזון. ולכן פרשת מסעי בעצם מלמדת אותנו על המסעות של האדם במדבר. מסעות במדבר זה בין המצרים. זה ההתמודדות של האדם בבין המצרים. למה כל כך חשוב להתמודד עם בין המצרים? וזה בין המצרים בשנה, שזה שלושת השבועות האלה, וזה בין המצרים בחיים, וזה בין המצרים של העולם. זאת אומרת, יש, בעולם עצמו יש תקופת גלות, בחיים עצמם, בפרטי של האדם, גם יש תקופת גלות, יש בין המצרים, וצריך ללמוד איך להתמודד עם בין המצרים. יש מצב שהאדם מוצא את הדרך לצאת, ויש מצב שלחוץ בין המצרים, בסדר? כל רודפיה השיגוה בין המצרים, אז לפני הדרש של הדברים יש פשט, והפשט הוא, תפסו אותה במקום, הרודפים שלה, תפסו אותה במקום שהיא בין המצרים, אין לה לאן לברוח. המדרש מתאר את זה שבמסעי בני ישראל, הוא מתאר את זה שהעיצה הכללית שנותנים לבני אדם בדרך כלל בחיים, זה עיצה של בריחה. המדרש בתחילת פרשת מסעי, מי שהלכה, כך הוא מתחיל, כאילו שאלה הלכתית שנשאלה בין הדרשנים. זה מדרש רבה, במדבר רבה לפחות, המדרש רבה הוא חובר בתקופות שונות, במדבר רבה הוא מאוחר יותר, באמת זה לא הנושא שלנו עכשיו, אבל הלכה. מי שהיה נרדף מן הגויים או מן הליסטים, מהו שיחלל את השבת? זאת אומרת, מה השאלה בעצם? שהוא לא נמצא עכשיו בסכנה מיידית, אבל הוא צריך לברוח. זאת אומרת, יש פה סכנה, וזו סכנה שדורשת בריחה. מה הדין של בריחה בשבת? שנו רבותינו. מי כך שנו רבותינו? מי שהיה נרדף מן הגויים או מן הליסטים, מחלל את השבת בשביל למלט את נפשו. עכשיו, מי אמר שבריחה היא בעצם דרך התמודדות בכלל? אולי דרך ההתמודדות היא להילחם, חזרה, fight back, להיות במקום של מלחמה, לא לברוח. מי הגדיר בריחה כהתמודדות? אז אומר לך המדרש, בראייה לדבר, וכך אנו מוצאים בדוד, כשביקש שאול להורגו, ברח ממנו ונמלט. זאת אומרת, אם דוד, שהוא הדמות של הלוחם הגדול, האמיץ, הגיבור, כן? הוא רואה צורך במקרים מסוימים לברוח, זאת אומרת שבריחה גם היא התמודדות. זאת אומרת, ההתמודדות היא לא תמיד בלהחזיר, יש התמודדות, אתה יכול להגדיר את זה טקטית, או אתה יכול להגדיר את זה אסטרטגית, אבל יש לפעמים שצורת ההתמודדות היא בריחה. וזאת התמודדות, וזו התמודדות שממילא, ברגע שזאת צורת התמודדות, אפשר גם לחלל שבת בשביל צורת ההתמודדות הזאת. אמרו רבותינו, מעשה שבאו לגדולי ציפורי כתבים רעים מן המלכות. לא יודע מה כתוב בכתבים הרעים האלה, אבל זה לא היה טוב, זה ברור, זה ברור. סכנה. הלכו ואמרו לרבי אלעזר בן פרטה, רבי, כתבים רעים באו לנו מן המלכות, מה אתה אומר? נברח? האם כדאי לברוח? זאת אומרת, זה היה אנשים מסוימים, היו בסכנה, והשאלה הייתה האם שיברחו או לא. והיה מתיירא לומר להם ברחו. למה? כי כנראה שהוא לא היה בסכנה, אז הוא הלך להישאר בציפורי, ואז יבואו השלטונות ויראו שהם לא נמצאים. שאלו, איפה הם? רבי אלעזר בן פרטה אמר להם לברוח. הוא אמר להם להתחמק מהשלטונות, יתפסו אותו. אז הוא אומר, מה העניין? שאני גם אצטרך לברוח ביחד איתכם. אז בוא לענת תשובה קצת יותר מחוכמת, תבינו לבד מה לעשות ואני אוכל להישאר פה. ולכן הוא אומר להם ואמר להם ברמז, ולי אתם שואלים? אתם שואלים אותי? אלעזר בן פרטה, מצאתם את מי לשאול? לכו ושאלו את יעקב. שאלו את יעקב אבינו. ואת משה, שאלו את משה רבינו. ואת דוד, שאלו את דוד המלך. מה כתיב ביעקב? ויברח יעקב. ויברח יעקב, זה די הרם. נכון? כשהוא היה בסכנה מעשיו, מה הוא עשה? ברח. וכן במשה, ויברח משה. משה כשנמצא בסכנה מפרעה, הוא בורח. וכן בדוד, ודוד ברח וימלט. וכן הוא אומר בתור הוראה כללית, שזה לא רק אצל הצדיקים האלה במקרים פרטיים, יש הוראה כזאת, לך עמי בוא וחדריך וסגור דלתך בעדיך, חבי כמעט רגע עד יעבור זעם. לא תמיד אתה צריך לעמוד להתמודד פנים בפנים, יש דרך שאתה מוריד את הראש, נותן לגל לעבור, כמו שרבי עקיבא אומר כשהוא טבע בים, אומר, והוא עלה בנס, שאלו אותו איך עלית, אמר להם כל גל וגל שהגיע, דף של ספינה נזדמן לי, שכבתי עליו כל גל וגל שנזדמן לי, לא נלחמתי איתו, אלא הועדתי את הראש, נתתי לו לעבור והמשכתי הלאה. דרך אגב, זה יצאה שנותנים אותה עד היום לאנשים שנמצאים בסערה בים, שאם הם מנסים להילחם עם הגלים, אז הם באמת מאבדים המון המון אנרגיה והופכים להיות מותשים, ואז הרבה יותר קשה להינצל. לעומת זאת, אם הם נותנים לגל לעבור, אז הגל עובר, הוא מוריד אותם לרצפה, ואז הם עולים חזרה. בדרך כלל גל לא יהיה מספיק זמן בשביל שהם יחנקו שם מחוסר אוויר, חוסר חמצן. זאת אומרת, זה, ודברים ידועים. לעומת זאת, הפאניקה של התובע היא אחד הדברים, אחד הדברים הקשים ביותר שבעוך רב. בכל אופן, אז הוא אומר, ולך מי בוא בחדריך, וסגור דלתיך בעדיך, חבי כמעט רגע. אמר להם הקדוש ברוך הוא, וכאלו כל גדולי עולם יראו וברכו. אומר הקדוש ברוך הוא לדור המדבר, אתם הגעתם פה למדבר, במדבר יש פה סכנות, הרבה סכנות. איך עשו כל גדולי עולם? יעקב אבינו, משה רבינו, דוד המלך, מה הדרך שלהם הייתה? יראו וברכו מן שונאיהם. כל אותם 40 שנה שעשיתם במדבר, לא הנחתי אתכם לברוח. הקדוש ברוך הוא הכניס אותנו למצב במדבר 40 שנה בלי אפשרות בריחה. אין בריחה. מה עושים? אז איך מתמודדים? אלא הייתי מפיל שונאיכם לפניכם במה שהייתי עמכם. זאת אומרת, פה יש איזה גילוי חדש לגמרי של התמודדות. יש התמודדות מוכרת, שזה מה שהבסיס שאתה רואה שעליה בנויה השאלה ההלכתית האם מותר לברוח. התמודדות זה מלחמה. הוא בא לריב איתך, תחזיר לו. זאת התמודדות ראשונה, ברורה, פשוטה, זה החיים. יש התמודדות שנייה שמתגלה לנו, שזאת התמודדות של בריחה. בסדר. יש לפעמים שאין לך אפשרות להילחם, והקדוש ברוך הוא חוסם לך את אפשרויות הבריחה. מה קורה אז? זה היה המצב של עם ישראל במדבר. הם לא יכולים להילחם, וגם לא יכולים לברוח, רק מה כן? איך הם בכל זאת ניצלו? אלא הייתי מפיל שונאיכם לפניכם במה שהייתי עמכם. הקדוש ברוך הוא נמצא איתך בתוך הצרה, ומתוך הצרה תנצל. במה שהייתי עמכם, בזה שהאדם נמצא בתוך הצרה, והוא ניצל מתוך הצרה. ולא עוד, אלא כמה נחשים וכמה שרפים וכמה עקרבים היו שם, שנאמר נחש שרף ועקרב, ולא הנחתי אותם להזיק אתכם. לכך אמר הקדוש ברוך הוא למשה, כתוב את המסעות שנשאו ישראל במדבר, כדי שיהיו יודעים מה ניסים שעשיתי להם. מניין ממה שקרינו במדבר, ממה שקרינו בעניין אלה מסעי, זה בעצם פרשת מסעי. פרשת מסעי באה לגלות לנו שיש מצב שבו האדם לא יכול לברוח. כן, הוא נמצא תקוע, הוא תקוע במצב הזה, אין לו אפשרות לצאת מהמצב הזה. הוא לא יכול לא להילחם, כי אין לו את הכוחות, ולא לברוח, כי כל הדלתות סגורות. הוא בין המצרים. הוא נמצא במצב שיש מיצר מכאן ומיצר מכאן, והוא תקוע בין המצרים, כל רודפיה היא סיגוע בין המצרים. אין לו איך להתחמק, אין לו איך לברוח. ובמצב ההוא, אלה מסעי בני ישראל. הקדוש ברוך הוא כותב ומצווה למשה רבינו לכתוב את המסעות האלה, תזכרו, גם במצב ההוא, לפי שהייתי עמכם. הייתי מפיל צונכם לפניכם במה שהייתי עמכם. זאת התמודדות מסוג אחר לגמרי. זאת התמודדות של להיות במצב שאתה לא יכול להציל את עצמך, המצב הוא חסר סיכוי, אתה מסתכל ימינה ואין מנוס, אתה מסתכל שמאלה ואין דרך, קדימה ואחורה ולא מוצא כלום, אתה תקוע. ואז אתה מסתכל למעלה. ואז אתה מבין שהקדוש ברוך הוא לא למעלה, הוא פה. הוא ביחד איתך. אני הייתי עמכם. זה בעצם הגילוי של מסעי, הגילוי של בין המצרים. כל הזמנים האחרים שבהם אנחנו פועלים בעולם, זה דרכים שקניתי איש את השם. אני, יחד עם הקדוש ברוך הוא, יצרנו ילד. כך אומר אדם הראשון. קין. זה קין. פה מגיע המצב של בין המצרים. אין דרך, זה לא אני, אני לא יכול לעשות כלום. אני חסום. אין לי שום דרך לפתור או לעשות או ליצור או להציל. כלום, תקוע. אבל יש הקדוש ברוך הוא. על הדברים האלה של המדרש, זה בעצם הרעיון של אלה מסעי בני ישראל. זה 42 מסעות שאדם עובר בחיים שלו, ובמסעות האלה זה דרכים כאלה ואחרות, שאדם נתקע ימינה ונתקע שמאלה, ואין לו דרך לפתור כלום. והנה, האדם נמצא במצב הזה. השפת אמת, בפרשת מסעי, הוא מדבר על המדרש הזה הרבה, כמעט בכל השנים הוא מדבר על זה, נצטט קצת פה ושם, אבל הוא אומר למשל, אלה מסעי, אז אומר תורה מקשרת את זה מאוד חזק ליציאת מצרים, כן, אלה מסעי בני ישראל אשר יצאו מארץ מצרים, תלוי ביציאת מצרים, אומר כשם שיציאת מצרים הייתה ישועה לדורות, לכן מצווה לזכור בכל יום יציאת מצרים, יציאת מצרים לא היה משהו חד פעמי בהיסטוריה, יציאת מצרים הייתה משהו שקרה אז, אבל הוא גם קורה היום. לכן, אתה קם בבוקר, תזכור את יציאת מצרים. אתה הולך לישון בלילה, תזכור את יציאת מצרים. נכון? זה נפסק להלכה, כן? שמזכירים יציאת מצרים גם בלילות. שבת, חגים, תפילין, מזוזה, ועל הדלת שלך ועל היד שלך ועל הראש שלך, כל הזמן וכל החיים, אתה אמור לזכור למען, תזכור את יום צאתך מארץ מצרים, כל ימי חייך. אז ככה תורה מצווה עלינו. למה? כי זה לא משהו חד פעמי שקרה אז, אלא זה משהו בעל משמעות. אנחנו אמורים לחיות עם התודעה הזאת, לחיות במציאות של יוצאי מצרים, להרגיש יוצאי מצרים כל רגע מהחיים. השפת סנס מדבר על זה, דיברנו על זה בשיעורים לפני פסח, סנס מדבר על זה שכשאדם נמצא במצב של יציאת מצרים, מודע ליציאת מצרים, הוא גם זוכר שהקדוש ברוך הוא לא היה איתנו רק ברגע של היציאה ממצרים, הוא היה איתנו גם במצרים. שזה אומר, אנוכי ארד עמך מצרימה, ואנוכי אהלך גם עלו. איפה הפסוק הזה? שיעקב אבינו יורד למצרים, הקדוש ברוך הוא מתגלה אליו בחלום הלילה, ואומר לו, יעקב, יעקב, אל תירא מרדה מצרימה, כי גלגוי גדול השמחה שם. אנוכי ארד עמך מצרימה, ואנוכי אהלך גם עלו. ויוסף ישית ידוע לנך. זאת אומרת, אתה לא רק, אני לא יתגלה יום אחד ויוציא אותך משם. אני יורד איתך לשם, ואני יהיה איתך שם. יציאת מצרים מגלה לנו שבכל הגלות הנוראה והמסריחה הזאת, והקשה, שבקושי שרדנו אותה, לא היינו לבד. הקדוש ברוך הוא היה עמנו. הוא היה איתנו. הוא חי את זה, הוא חווה את זה ביחד איתנו. בלבנת הספיר הרעם אות ידידות. בלבנת הספיר, לבנת הספיר הזאת, שכמו שרשי מסביר בפרשת משפטים, ותחת רגליו כמעשי לבנת הספיר וכעצן השמיים לתוהר, כן? שאז כשעם ישראל היה במצרים, זה היה כמעשי לבנת הספיר. עם ישראל התעסקו פה בעולם הזה עם חומר ולבנים וכל עבודה בשדה, באותו זמן, תחת כיסא הכבוד הייתה לבנה. אמנם עשויה מספיר, אבל לבנה. אתה חושב שאתה מתעסק פה עם פלטה, עם בלוטה, עם בוץ, עם טיט. האמת היא שבאותו זמן בשמיים נהיה מזה לבנת הספיר. לבנה, כי אתה מתעסק עם לבנים, אבל של יהלום. וכשיצאו ממצרים זה התחיל להעיר כעצם השמיים לתואר. הקדוש ברוך הוא היה איתך ונמצא איתך לאורך כל הדרך. בכל הקושי שאתה עובר, בכל הצרות, בכל הבין המצרים, בכל הכאב הנורא הזה, הוא איתך, עמך, אצלך וקרוב לך. הוא עובר את זה ביחד איתך. הוא מכוסה, הוא לא מגולה. לא רואים אותו, כי זאת הגלות. אנחנו לא רואים אותו בגלוי איתנו, אבל הוא איתנו. והגילוי הזה זה בעצם הזיכרון של יציאת מצרים. אומר השפת אמת, אותו דבר כמו לזכור את יציאת מצרים, כמו כן המסעות במדבר הם הכנה לדורות, למוליך עמו במדבר כי לעולם חסדו. הזיכרון של הולכת המדבר זה משהו שאנחנו אמורים לחיות איתו ולזכור אותו. כי השם יתברך הכין בדור הראשון עזר לבני ישראל. בדור הראשון, גם ביציאת מצרים וגם בהליכה במדבר, הקדוש ברוך הוא הכין הכנה לעם ישראל. אין בסור מרע ואין בעשה איתו, מה שהיהודים צריכים. כי עיקר האדם זה מהלך, נקרא מהלך, ללכת ממדרגה למדרגה, עד שיתקרב אל הבורא יתברך שמו, כל זמן שהאדם נאסר ומקושר בגשמיות, אין הנפש יכולה להתפשט וללכת ממדרגה למדרגה. ולכן הוציאנו הקדוש ברוך הוא מן המצר, שזה יציאת מצרים, ואחר כך היינו כטועים. יצאנו משם, אבל טעו במדבר, בישימון דרך, עיר מושב לא מצאו, רעבים גן צמאים נפשם, בהם תתעטף. ויזעקו אל השם בצער לא הם, עם זוכו יסיים יוישיים. ואז ללכת אל עיר מושב, ויוצאים מהצרה הזאת שהם, אז הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו משם, ועשה אותנו מהלכים. וזהו עיקר החירות. זהו עיקר החירות. דרור, שמתייר ביתיירה, מוביל סחורה לכל מדינתה, יכול ללכת לכל מקום. אומר, ולא אמרו, אומר, יש בהפטרה של פרשת מסעי, ולא אמרו איי השם, כן, שימעו דבר השם בית יעקב וכל משפחות בית ישראל. ולא אמרו, למה לא אמרתם לעצמכם? למה לא שאלתם את עצמכם את השאלה הבאה? איי השם, המעלה אותנו מארץ מצרים, המוליך אותנו במדבר, בארץ ערבה ושוחה, בארץ צייה וצלמוות, בארץ לא עבר באיש ולא ישב אדם שם. זאת אומרת, למה לא התבוננתם בסיפור הזה של המסעות? אם הייתם מתבוננים בסיפור הזה של המסעות, הייתם קולטים שאדם יכול להיות במצב שהוא חסר סיכוי והקדוש ברוך הוא איתו. איתו שם, ביחד איתו, איפה שהוא נמצא. לא התבוננתם בזה, לא קלטתם את זה, ולכן הגיעו זמנים קשים, נפלתם, התרסקתם, איבדתם הכל. אם היה לנו את השכל להתבונן ביציאת מצרים ולהתבונן בבית המסעות, היה לנו אפשרות לעבור הרבה הרבה דברים בחיים. מה שבעת צרה, פירוש, אומר השפת אמת, זה שפת אמת בתפריש למחבט, שבעת צרה יש לאיש ישראל לזכור ביציאת מצרים ובהילוך המדבר, ובזה יוכל להיות נושה לעולם. הזיכרון של יציאת מצרים והילוך המדבר, בזה יוכל להיות נושה לעולם, זה ישועת עולמים. ולכן פרשה זו נקראת בין המצרים. אין, למעשה השפת אמת חוזר על זה בהרבה שנים, בהרבה אופנים. אני לא בחרתי את תפריש למחבט בגלל שזה יותר חזק או יותר עוצמתי, פשוט כי פה זה היה פתוח הספר. אז לא, אין, לא איזה בריחה, בחירה מיוחדת, אבל הוא חוזר על זה המון פעמים, על כל ה... זה, הוא אומר, עוקבה הפרשה הזו בין המצרים, שבימים האלה של בין המצרים נסגר הבריחה מבני ישראל. וצריכים לזכור במסעות האלה להיות נושה תוך המיצר עצמו. ועל זה כתיב, ולא אמרו היה השם המוליך אותנו, כי בוודאי היה הזמן מוסתר לאותו הדור. אבל אם היו זוכרים ביציאת מצרים במסעות האלה, היו נושאים בתוך המיצר. ובכל עת שנסגר הדרך בפני איש ישראל, הכל רק כדי שיסתכל האדם כלפי מעלה לשעבד הלב לאביו שבשמיים. הלאה, זה בתפריש למח א', בתפריש למח ד', חוזר על אותו רעיון. הקדוש ברוך הוא הביא את בני ישראל באותם הדרכים המסוכנים, ויציאת מצרים וכל המסעות, היה כל דרך ולימוד לבני ישראל לדורות, להיות נושאים בתוך המיצר עצמו, שלא לברוח, רק למצוא דרך תוך המיצר עצמו. המדריכנו על במות אויבינו, ולכן כתיב, ולא אמרו היה השם, המעלה אותנו מארץ מצרים, המולך אותנו במדבר, שכשבא עת צרה, צריכים לזכור ביציאת מצרים ובאלה המסעות להיות נושא תוך המיצר, ולכן נקבע פרשה זו בין המצרים. זה איתה, הקדוש ברוך הוא עונה בעת רצון, והקדוש ברוך הוא מכונה גם העונה בעת רצון, וגם העונה בעת צרה. עננו, נכון? הוא נקרא עונה בעת רצון, עונה בעת צרה. מן המיצר קראתי כאן. מה זה קראתי? קריאה הדבקות. קריאה לקדוש ברוך הוא הדבקות. שגם מתוך המיצר נמצא דרך דבקות אל הבורא. במדרש ואת חנן, ביצור, לשון אחד מהעשרה לשונות של תפילה, בצר לי אקרא השם, אנוכי ארד עמך מצרימה. וזה לא הבטחה רק ליעקב אבינו שירד למצרים אז, והוא הבטחה לדורות, שבכל מיצר של בני ישראל נמצא איתם התורה, וזה אמו אנוכי בצרה. הקדוש ברוך הוא נמצא איתנו על ידי התורה, ויכתוב מוישה אס מויצאיהם למסעיהם ואס מסעיהם למויצאיהם, כי נעשה תורה מכל אלה הדרכים המסוכנים. טוב, וזה באמת להגיע לדבקות הבורא בכל זמן וזמן, עונה בעת רצון, בחינת תפילה למשה, גימטריה רצון עם הכולל, ועונה בעת צרה, בחינת תפילה לעני. יש דרכים שונות, יש מצבים שונים, והאדם מתמודד עם הדברים האלה ועם הדרכים האלה. יש תוהו שהאדם נמצא, ולא תוהו ברעה, תעו במדבר בישימון דרך עיר מושב לא מצאו, ואז האדם מגיע למדבר העמים, הוא מגיע למקומות קשים, וכמו שהרב פה, השפת אמת מעריך בזה בכמה וכמה אופנים וכמה לשונות, לבאר את העניין הזה, שזה המסעות. הכוח של המסעות, של בין המצרים, כשאדם נמצא במצר, במצוקה, בלי דרך שהוא יכול לעזור לעצמו, וזה פרשת מסעי. זה המקום שבו האדם מתמודד וצריך למצוא את הדרך להתקשר ולהתחבר אל הקדוש ברוך הוא, דווקא מתוך המצב הזה. אני הייתי רוצה לראות פה עוד קטע של של הרב השפת אמת. הוא כותב ככה, בעניין המסעות שנכתבו בתורה, הוא כתיב אשר יצאו מארץ מצרים, כן? הוא בעצם עומד פה על אותו רעיון שהקשר בין יציאת מצרים למסעות האלה, כי הנה הליכות בני ישראל באלה המסעות היה שלא בדרך הטבע, ונכתב לזכור נפלאות השם יתברך, וזכרת את כל הדרך אשר הוליכך השם אלוקיך במדבר. אז הנה, התורה מצווה עליך לזכור את הדבר הזה, וזה זכות כפולה, זה זיכרון לנו על חסדי השם יתברך איתנו, וזה זיכרון לפני הקדוש ברוך הוא. כה אמר השם, זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר בארץ לא זרוע. אני רוצה רק מחשבה שחשבתי בשבת שקראו את ההפטרה הזאת, זה ההפטרה של פרשת מטות, ההפטרה הראשונה, מתוך תלת הדפורנות, השלוש לפורנות, אז ההפטרה הראשונה, בגדול ירמיהו הנביא מקבל הוראה מהקדוש ברוך הוא, לך תדבר עם בני ישראל, והוא אומר, אני לא יכול, נער אנוכי, מי אני שאני אעשה את זה? הקדוש ברוך הוא אומר, אל תאמר נער אנוכי, מה שאני אגיד לך תעשה, לך תתנבא עליהם, מה אתה רואה? מקל שקד אני רואה, כי שוקד אני על דברי לעשותו, זה היה מקל שקד שהוא גדל ב-21 יום, 21 יום זה בדיוק הזמן שבין 17 בתמוז ל-9 באב, הוא מרמז לו על הגאולה, הוא אומר לו, אני רואה סיר נפוח. מה זה סיר נפוח? סיר מבעבע. סיר מבעבע, כן? יש עוד ביחזקאל ועוד שמדברים על ירושלים כסיר עם אוכל, ואז עד שהוא מתרוקן כולו ונשרף, וזה סיר מבעבע. הוא שואל, מאיזה צד מתחיל הביעבוע של הסיר? זאת אומרת, איזה צד המרכזי יותר? הוא אומר, מצפון. הוא אומר לו, הנה, אתה יודע מה זה אומר? מצפון תיפתח הרעה, הסיר הזה הולך לרתוח כמו שצריך ירושלים, ומצפון תתחיל הבעיה, כי הם נבוכדנצר מלך בבל יבוא מצד צפון, כי תמיד זו הייתה הדרך הרגילה שהם באו, דרך סוריה, יבואו לפה וילחמו, השם ישמור. ואז הפסוק הבא זה, כה אמר השם, הלוך וקראת באוזני ירושלים למור, כה אמר השם, זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר בארץ לא זרוע. רש"י והמפורשים מסבירים שזה בעצם סוג של הקדמה לירמיהו. רוב הספר של ירמיהו זה ספר של פורענות, נכון? מדברים פורענות על עם ישראל, עונשים, כמה מחריד הולך להיות. ובתור הקדמה לזה אומר הקדוש ברוך הוא, תשמעו, אני זוכר לכם את החסד נעורים, יש עדיין אהבה בינינו, למרות שאני הולך להרביץ עכשיו. זה כמו אבא שבא לתת לילד עונש, לסגור אותו במרפסת או משהו, ואומר לו, תשמע, תדע לך, אני אוהב אותך, אני זוכר שאתה ילד טוב והכל, אבל עכשיו אתה צריך חינוך. ככה מפורשים מסבירים. אני, תוך כדי קריאת ההפטרה, חשבתי לעצמי שאולי יש פה עוד נקודה. הקדוש ברוך הוא בא לגלות לנו את הסוד, מה יכול לגבור על הכל? איך אנחנו יכולים להתמודד עם הכל? עשינו באמת דברים נוראים. מדובר כבר אחרי 800 שנה שמצטבר וחלעתה לא יצאה ממנה, כמו לשון המדרש באיכה רבה. הדרק והלכלוך מצטבר ומצטבר ומצטבר ומצטבר, ואתה לא מנקה אף פעם. כן, הספר החינוך כותב שהקדוש ברוך הוא נתן לנו את יום כיפור, שפעם בשנה נעשה ניקיון, פעם בשנה ננקה, ואז יצטבר לכלוך מחדש, אבל זה כבר לא שכבות שאי אפשר לנקות. אבל ירושלים הייתה בנויה בצורה של חטו 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 ולא ניסו אף פעם לנקות, ואז זה יצטבר ויצטבר ויצטבר עד מצב שכבר לא יכלו להתמודד עם זה. מה כן יכול להתגבר? אומר הקדוש ברוך הוא, תדעו לכם, כה אמר השם, זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר בארץ לא זרוע. גם עכשיו, במצב של הכעס הגדול ביותר והחימה הנוראה ביותר, יש משהו שעדיין עומד. כי לפני 850-860 שנה או יותר, יצאתם ממצרים, 900 שנה כבר, פחות 10, אבל 890 שנה, יצאתם ממצרים, והלכתם בדרך, בהתמסרות לקדוש ברוך הוא, עברו כל כך הרבה שנים, כל כך הרבה בגידות, כל כך הרבה צער וכאב היה בינינו, אבל האהבה הזאת עדיין קיימת, כי זה לעולם לא נשכח. זה לא רק אמירה של עדיין יש קשר בינינו, ולמרות העונש, זה אמירה גם, אתם רוצים לפתור את הבעיה, אל תנסו להמציא דרכים, אל תנסו לצעוק צעקות חדשות, אל תנסו לחבר תפילות. תמצאו את הנקודה הזאת, כי אתם יכולים לראות שהדבר הזה הוא הדבר היחיד שעומד. סוד המסעות. וסוד המסעות זה כה אמר השם, זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר וארץ לא זרועה. לא להסתכל ימינה ולא להסתכל שמאלה, לא לדוק קדימה ולא להסתכל אחורה, להסתכל למעלה. לזכור שהקדוש ברוך הוא איתנו, למרות שאין דרך לברוח, ולמרות שאין דרך להתמודד, ואין כלום, אלא הקדוש ברוך הוא איתנו. זה הסוד של המסעות, זה מה שעם ישראל עשו במסעות. לא היה להם שום דרך, לא הייתה להם שום אפשרות לפתור לעצמם את הבעיה. הם פשוט תלו עיניים למרום, הרימו את העיניים לאבא שבשמיים. וזה, וההתמסרות הזאת, לשים את עצמנו בידיים של הקדוש ברוך הוא, זה מה שהציל אותם אז. והתנועה הזאת מובילה עד היום, אחרי כל כך הרבה בגידות, זה עדיין יוצר אהבה, שזכרתי לה חסד נעורייך, אהבת כלולותייך. למרות הכל זה לא נכבה. מים רבים לא יוכלו לחבות את האהבה, ונהרות לא ישתפוה. זאת אהבה שמעבר להכל. לא צריך שהאהבה הזאת תתעלה על העבר. אם תעירו ואם תעוררו את האהבה עד שתחפץ, תעירו אותה מהיום. תיצרו אהבה כזאת מחדש. יש לנו את האפשרות במצב, בבין המצרים שאנחנו נמצאים בו היום, לתלות עיניים לאבא שבשמיים, לשים אליו את בו את מבטחנו, לדעת שאין לנו שום דרך לעזור לעצמנו ולהפיל את עצמנו לידיים שלו, ואז לא תהיה רק אהבה של אז, יהיה אהבה של היום. יהיה אהבה של היום שמתעוררת היום ויכולה לפתור את כל הבעיות, כי אם 890 שנה אחרי היא עדיין קיימת, היא לא נכבאת ולא מתעמעמת, היא נשארת עם כל העוצמה. איך תהיה אם כשירושלים נמצאת במצור ולא יודעים איך לפתור את הבעיה ותולים עיניים לקדוש ברוך הוא, והמצרים הם מצרים גשמיים ומצרים רוחניים, ניסיונות שאדם לא יודע איך לעמוד בהם, אבל כשהוא תולה עיניים לקדוש ברוך הוא ומכיר בו, יש פה חסד נעורייך, יש פה אהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר בארץ לא זרועה, ועם ישראל נהיה קודש ישראל להשם, מוקדשים אליו, קשורים אליו, בלי שום קשר לשום דבר אחר. לא טנקים יעזרו ולא כסף יעזור, שום דבר בעולם לא יעזור, רק הקדוש ברוך הוא. כל אוכליו יהיה שם, הוא אף אחד לא יוכל לגעת בו. יכול להיות, אולי אפשר לפרש שזה גם כן הרעיון של ההתחלה הזאת. התחלנו לגעת קצת בעניין של בין המצרים והעבודה של בין המצרים. יש פה המון מה להרחיב, בעזרת השם ניגע בזה בלי נדר בשיעורים הבאים.